שלום וברכה. אחרי שסיימנו את הקדמתו של הרמב״ם לפירושו למסכת אבות, אנו יכולים כעת לגשת ישירות אל מסכת אבות. מסכת אבות עוסקת בנושא אחד, והוא, אולי מישהו יודע? המוסר, יפה מאוד. המוסר שייך למוגדר כחוכמת הטוב והרע. יש במוסר שני צדדים, הצד התיאורטי והצד המעשי. הצד התיאורטי עסקנו בו שנה שלמה, זה ספר שמונה פרקים, או הקדמת הרמב״ם למסכת אבות, שמתאר לפנינו את התיאוריה של המוסר. לעומת זה, יש ספר אחר, מסכת אבות עצמה, היא עוסקת במוסר הלכה למעשה. אז כך ש... אבל כיוון שיש קשר בין התיאוריה לבין המעשה, במהלך הלימוד שלנו, הרבה דברים שלמדנו בספר שמונה פרקים יתבררו רטרואקטיבית. זאת אומרת, אנחנו נאמר, הנה הרעיון הזה, מקורו ביסוד התיאורטי פלוני או אלמוני. עכשיו, רק יזכור, הגמרא אומרת במסכת בבא קמא, דף למד עמוד א', היימן דבעי למהווה חסידה. מי שרוצה להיות חסיד, מה פירוש חסיד? מתוקן מבחינה מוסרית. היימן דבעי למהווה חסידה. מי שרוצה להיות חסיד, זה מדרגה במדרגות המוסריות. לקיים, אז הוא צריך לקיים, מילי דנזיקין. את הדברים הנאמרים במסכת נזיקין. אצלנו מסכת נזיקין מחולקת לשלושה, נקראות בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, אבל זה נקרא מסכת נזיקין. אז מי שרוצה להיות חסיד, אומרת הגמרא, צריך לקיים את הנאמר במסכת נזיקין. איך כתוב? זה דברי רב יהודה. ואמרה לה, ויש אומרים, מילי דעי אבות. כלומר, מה שכתוב במסכת אבות. ואמרה לה, ויש עוד דעה שלישית, מילי דברכות. מה שכתוב במסכת ברכות. נחלקו, אם כן, רבותינו, מהו הדבר שצריך ללמוד כדי להיות מוסרי. למה אתה אומר זה לא מחלוקת? אז עד רבה, עוד יותר גרוע. כלומר, אם זה שלושה נושאים לגמרי שונים, אז זה אומר שההגדרה של המוסריות נתונה במחלוקת בין רבותינו. שיש אחד שחושב שהמוסריות זה מה שמושג על ידי ענייני נזיקין, השני ענייני אבות, השלישי ענייני ברכות, עד רבה, זה רק מעמיק את המחלוקת, לכאורה. כן? בואו נראה במה מדובר. מהם העניינים של מסכת נזיקין? זה הקלאסיקה של מה שאנחנו מכנים, התקינות של בן אדם לחברו. אתה רוצה להיות מוסרי, אז אתה צריך בן אדם לחברו. לתקן. לעומת זה, מסכת ברכות, בבקשה? מסכת ברכות זה בן אדם למקום. מסכת ברכות וכל ענייני התפילה. התפילה, סדרי בית הכנסת, קריאת שמה, ברכות, כל מה שקושר את האדם אל הקדוש ברוך הוא דרך הפולחן. עבודה דתית. והדבר השלישי, מסכת אבות, עוסקת לא בבן אדם לחברו, ולא בבן אדם למקום, אלא לא. אמרתי לא בזה ולא בזה, אחרי רגע שזה בשני. ההפך, אם אני אומר לא בזה ולא בזה, זה זמן שזה לא בשני. אלא בן אדם לעצמו. נכון? כלומר, זה תיקון המידות. מה זה המידות? זה מה שהאדם מייצר בתוך הנפש שלו עצמו. אז אם כן, לכאורה יש פה מחלוקת. מהו עיקר האתגר של המוסר, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, בין אדם לעצמו. יש פה מחלוקת מאוד רצינית לכאורה. קשה לומר שנחלקו גדולי ישראל בדבר הזה. נוסיף עוד קושיה. כשהתנה רצה, כשהחכם בגמרא רצה לתת לנו דוגמה של בן אדם לחברו, הוא הביא לצורך זה את מסכת נזיקין. נכון? מסכת נזיקין. אני לא יודע, אם אני שואל דוגמה קלאסית של בן אדם לחברו, אני אומר, ענייני, מה זה דבר קלאסי של בן אדם לחברו? להיות טוב בן אדם לחברו. הצדקה. לתת צדקה, זה לכאורה האידאל שבן אדם לחברו, להטיב עם הזולת, נכון? יש מישהו שאין לו מה לאכול, אני נותן לו אוכל. זה בן אדם לחברו. לעומת זה, על מה מדברת מסכת נזיקין? אם דפקת לו את האוטו, כמה צריך לשלם? נכון? או, אם אתה רוצה להישמר בענייני נזיקין, הכוונה, מה לעשות כדי לא להזיק לחבר? למשל, מסכת בבא בתרא, יש פרק שלם, נקרא לא יחפור. מה זה לא יחפור? שאדם אסור לו לחפור בור בתוך החצר שלו אפילו, בסמוך לחצר של חברו, כי הוא מפיל את הקיר. כן? זה, לכאורה, זה הגדרה של המוסר דרך השלילה. היינו מצפים שיהיה דרך החיוב. כן, מה אתה רוצה?
זה תיקון החברה, זה תיקון הפועל. תיקון החברה שלמה, אתה חייב את דיני מעונות, זה חסד, זה מתקן איזשהו...
יכול להיות גם חסד חברתי. אני יודע, למשל, זה שיש מצוות תרומות ומעשרות, זה תיקון חברתי. כל החברה כולה נותנת תרומות ומעשרות. ביטוח לאומי, זה צדקה חברתית.
לא,
בכלל,
החברה לא
יכולה
להתבסס על חסד,
היא חייבת
להתקיים על נורות משפטיות.
אז אדרבה, אבל אם אתה מדבר על מי שרוצה להיות חסיד, מדובר על אדם שרוצה לתקן את עצמו, הוא רוצה לזכות למעלת החסידות. לא נאמר בגמרא, חברה שרוצה להיות חסידה, תעסוק בכך וכך. אלא מדובר בהיימן דבאי, אותו אחד שרוצה באופן פרטי להיות חסיד. זה מעניין אותו להיות חסיד, אומרים לו, תעסוק בנזיקין. מה אתה עוסק בנזיקין? תעסוק בצדקה. גבילות חסדים, הכנסת אורחים, וכדומה. כן.
איך זה בדיוק אבות, זה בן אדם לעצמו?
אבות, מסכת אבות עוסקת בתיקון המידות. המידות זה המבנה של הנפש שלי. זה מי שאני בפנים.
אבל זה רק ביחס
לסביבה,
בן אדם שהיה לי בודד, לא כל כך יעזור לו מסכת אבות.
נו, אז מה?
זה צריך להיות ביחס
לי, השאלה היא על מה אני עובד. למשל, כשאתה אומר לי מי לדין זיקין, זה בכלל לא משנה מה המידות שלי. יכול להיות שאני אדם מאוד כעסן ומאוד גאוותן, אבל אני שומר על דיני נזיקין. מה שאין כן מסכת אבות, היא לא עוסקת בדברים האלה בכלל, היא עוסקת באיך אני צריך להרגיש בפנים. כן. למה לא? אדרבה, הרי בכלל מתי ימנה? אם אני נותן לו כסף, ברור שגם אני לא גוזל ממנו. אז זה לכאורה, זה השפיץ של החסידות, זה אדרבה, זה הנתינה, לא המניעה. אם כן, יש לנו פה שתי שאלות. א', אם כן, אני חוזר על שתי השאלות. איך ייתכן שרבותינו נחלקו בדבר שהוא כל כך מהותי לגבי מהות המוסר, שאחד אומר, ענייני בן אדם למקום, שני בן אדם לחברו והשלישי בן אדם לעצמו, ב' לגבי הגדרה ספציפית של בן אדם לחברו בתור דיני נזיקין. כן, מה פתאום דיני נזיקין? דיני נזיקין, הכוונה שאני לא מזיק לחברו, זה פחות טוב מאשר להיטיב עמו. לא? מה אתה מתכוון?
קודם כל, בן אדם לחברו, מה לא לעשות? מה כן לעשות? אם הוא לא יותר צדקה,
נכון, אז אם זה יותר גבוה, אז את זה צריכים להביא כדוגמה של בן אדם לחברו האידיאלי. ככה אני מבין. אבל כתוב, הימן דבעי למהווה חסידה. אתה רוצה להיות חסיד? זה מדרגה מדרגה מודל יונה.
אז אם אתה חסיד, מובן מאליו שאתה שומר על
הרב של המין? זה מובן מאליו, לכן לא צריכים להביא את זה. היו צריכים להביא דיני צדקה. עד כאן שתי השאלות. ויש לי כוונה גם לענות על השאלות האלה. בסדר? קודם כל לגבי השאלה השנייה. לא להזיק לחברו, זה הרבה הרבה יותר גדול מאשר להטיב עמו. משום שאדם יכול לסלוח לכל רע שעושים עמו. אבל אדם קשה לו מאוד לסלוח אם בכלל, למי שהטיב לו. להטיב עם מישהו, יש בו, יש בזה מידה של שתלטנות אימפריאליסטית על עולמו של השני, שמאוד לא קל לסלוח לה. יש משפט מפורסם אצל כל אימא פולניה מכל עדה שהיא. נתתי לו את הכל, אז למה הוא מתנהג אליי ככה? מה התשובה? נתת לו את הכל, ולכן הוא מתנהג אלייך ככה. כי כשנותנים לי את הכל, חודרים לתוך הנפש שלי, משתלטים עליי, מצילים אותי בעל כורחי מאומללותי, לא נותנים לי את ההזדמנות לבנות את עצמי. כך שאפשר לומר, ההטבה היא סוג של נזק. לעומת זה, כאשר האדם שומר את עצמו מלהזיק לחברו, הוא יוצר מסביב לחברו איזה מין חומת הגנה המאפשרת לחברו להופיע את כוחותיו על ידי עצמו. למה?
אז מה, אז אם בן אדם לא יתקדם בחברו, איך חברו יתקדם?
על ידי עצמו. זה בדיוק העניין. השאלה שלך היא שאלה מעניינת. היא מורה על חוסר האמון שיש לך בחבר.
אבל אני לא יכול, איך אני מקבל את התורה? זה שמי שמלמד אותי תורה, הוא עושה לי טובה בעצם.
יש בעיה בזה שאדם מלמד אותך תורה.
לעתיד לבוא, שזה...
לעתיד לבוא, לא יהיה. כלומר, אם הנביא צריך להגיד לנו שלא ילמדו עוד איש את רעהו, משמע שזה שאדם מלמד את רעהו, יש בזה בעיה. אלא מה? תגיד, לא הייתה ברירה. כי איך התורה הייתה עוברת? הרי אנשים לא יודעים תורה, אז היינו צריכים ללמד אותם תורה. אבל יש משהו שהוא קצת אלים בדבר הזה. האלימות היא בכך שאני מלמד אדם אחר תוכן כלשהו. אם התוכן הזה מתאים לאותו מישהו, הוא לא היה צריך אותי. ואם זה לא מתאים, לא אסור ללמד אותו. מובן? כלומר, יש פה איזו בעיה בעצם ההרבצה של לימוד התורה. בינתיים לא. לעתיד לבוא כתוב, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו למור דירו את השם, כי כולם ידעו אותי מגדולם ועצנה. כלומר, תהיה הזרחה פנימית מתוך הנפש עצמה, אז לא תהיה בעיה. בסדר? אבל בינתיים זה כך. יש איזו אלימות ואנחנו משלמים על זה מחיר. המחיר אגב, שצריך לשלם בשביל זה, זה המרידה החילונית. כן? החילונות באה כדי להציל את הנפש מן הכפייה שיש בהעברת התורה מדור לדור, גם כשהכפייה הזאת היא מתוקה. עכשיו, אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה באמת. סיפור אמיתי. לא תמיד סיפור הוא אמיתי, אבל הפעם זה סיפור אמיתי. שקרה באחד היישובים בארץ, במושב. באותו מושב היו שתי משפחות שגרו אחת ליד השנייה. המשפחה האחת הייתה מסכנה. אנחנו נקרא לה המשפחה המסכנה. המשפחה המסכנה, האמא הייתה חולה. האבא היה מובטל. ילד אחד היה בכלא. בת אחת עסקה בזנות. היו חובות. בקיצור, הכל על הפנים ומטה מזה. המשפחה השנייה, שלא היו לה בעיות, אנחנו נקרא לה המשפחה הטובה. לקחה את המשפחה המסכנה כפרויקט. והם היו עוזרים להם, לוקחים את הילדים לבית הספר, ומסדרים שיהיו תרופות, וכיסו, כל עזרה ועזרה משפטית, כל דבר שהיה צריך, ולאסוף כסף, הם היו עושים. יום אחד, באותה משפחה שקראנו לה משפחה המסכנה, נולד ילד, ואף אחד לא יכול היה לטפל בצורכי ברית המילה. כמובן, המשפחה הטובה לקחה על עצמה לארגן את הברית. הביאו מוהל, עשו עוגות, סידרו, קנו בגדים לתינוק, כיסו, הכל עשו. קישטו את בית הכנסת. וכאשר האבא של המשפחה הטובה הלך אל בית הכנסת, כשעל ידיו מגשים רבים של עוגיות, הוא רואה מולו את האבא של המשפחה המסכנה, עולה על טרקטור ומנסה לדרוס אותו. בעקבות המעשה הזה, אחת משתי המשפחות עזבה את המושב. איזו? הטובה כמובן. כי הם הבינו שהם עשו חטא. שהם פשעו לאותה משפחה מסכנה, בזה שהטיבו עימה. ולכן ההלכה מפורשת שעדיפה הלוואה על פני צדקה. כלומר, הצדקה יותר נכונה זה הלוואה. כן? כי אתה מכבד את היכולת של האדם להחזיר, להתאמץ וכו'. כן, בבקשה. נכון. זה בדיוק, כן? שהצדקה היותר טובה היא ההלוואה. כאשר האדם יכול מכוח עצמו להתרומם ואז להחזיר ואז לשומר את הכבוד וכו'. אז לכן אפשר לומר, זה המהר"ל מסביר, שהדוגמה האופיינית אם כן להטבה בין אדם לחברו זה לשמור שלא להזיק לו. מילי דין זיקין. כן, דבר פשוט. אני אם כן על השאלה השנייה, למה זה לא פשוט?
זה לא
מסתלב,
באמת.
מה? אתה אימא פולניה?
כאילו, לא להזיק זה פחות חמור מלהיטיב. לא להזיק?
איך אתה יודע? אולי זה שיש מתנות וכו', זה מה שגורם לאנשים להתפרק. מכיר את המושג מגיע לי? זה מושג פשוט ביותר שהרס לחברה. למשל, יש מושג מעניין מאוד בעברית, זכות. מכיר את המושג הזה, זכות? אז בעברית עתיקה, המילה זכות, יש לה משמעות הפוכה למילה הזאת בעברית מודרנית. בעברית מודרנית, הזכויות שלי, הכוונה מה שמגיע לי. מגיע לי. למה? זכות הילד. זכויות הילד, זכויות האזרח, זכויות האישה, זכויות העובד, כל אחד יש לו זכויות. מה זה, מה קורה שמילה זכויות? מגיע לו. למה? ככה. כי באתי לעולם הזה כדי לקבל. בעברית רבנית, כשאמרו זכות, לאדם יש לו זכויות, הכוונה שהוא התאמץ הרבה ולכן זכה. זה בדיוק הפוך.
אחד הדברים
שדיברנו
על מבחינת להביא צדקה, כל הזמן, זה שפשוט מדינות שלמות שלא מסכימים שהמדינה שלהם יתנו צדקה, כי זה מעודד אבטלה במדינה.
נו.
פשוט אנשים לא עובדים.
נכון. נכון, דומה. נכון.
זה מזכיר מידת
סדום. מה זה קשור למידת סדום?
שמענו צדקה.
שמענו נתנו צדקה, נכון. מה זה שמע? אתה שמע אכזריות. כן, אלא מה? אתם אומרים דבר מאוד מעניין. יש בגמרא שאחד הרומאים שאל את אחד החכמים. אם אלוהיכם אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסם? אלוהיכם אוהב את העניים הוא, ראיתי? אז מפני מה אינו מפרנסם?
אז לא יהיו עניים,
אז אפילו לא יהיו. סליחה, זה אפילו לא אני שואל אתכם, אלא זה החכם נשאל על ידי הרומאי. זאת אומרת שמן הסתם יש כבר תשובה בגמרא לשאלה. אז לפעמים כשאני שואל שאלה ולא תמיד אני שם לב להסביר שאני לא מתכוון שטענו, אז בסדר, אפשר לבוא אליי בטענות. אבל אני אמרתי שזה כתוב בגמרא. אז יש תשובה בגמרא. אז הגמרא אומרת שהחכם ענה לרומאי, כדי שננצל אנו מדינה של גהינם. התשובה הזאת מקוממת. כלומר, זאת תשובה אופיינית, לכאורה, לבורגנות הקפיטליסטית המרוצה מעצמה. כלומר, זה מוסר בורגני. למה? כי אתה אומר, תראה, העני אכל אותה פעמיים. א', הוא עני. ב', זה שנותנים לו צדקה, זה כדי שהעשיר יזכה. כלומר, העשיר הצליח, הרוויח פעמיים. הוא גם עשיר, וחוץ מזה הוא מקבל עולם הבא. כן? הכל טוב לו. העני, מה? יש לו מספיק, תשמע, יש לו הרבה כסף. כן? והוא מדי פעם נותן איזה מיליון דולר, נו באמת, מה זה בשבילו? על ידי זה הוא זכה לחיי העולם הבא. כן? זה המוסר הבורגני-קפיטליסטי. או שמה תבין את זה אחרת. כפי שהסביר את זה פרופסור אמנואל לוינס, רחמנא לברכה. התנא לא אמר כדי שהעשיר ינצל מדינה של גיהינם. אלא אומר, כדי שננצל אנו. מה זה אנו? העשיר והעני. כי עולם שבו אין אינטראקציה בין האנשים, אין יחסי גומלין, אין נותן ומקבל, העולם הזה הוא עולם של גיהינם. לכן אפשר לומר, העשיר נתן לעני, לא פחות ממה שאני נותן לעשיר. זה שאני נותן לעשיר זה מובן, הוא נתן לו זכות הצדקה. אבל גם העשיר קיבל מינה, אבל העני גם כן קיבל מינה עשיר. הוא קיבל את זה שהוא מקבל. וזה תכונה גדולה בנפש, להיות מסוגל לקבל. כלומר, עולם שבו כל אחד עומד בפני עצמו, זה גיהינם. לכן אפשר שאנחנו נייסד את מידת הצדקה לעומת סדום, והם צודקים. צריך שתהיה צדקה בעולם. השאלה היא למה? יכולה להיות צדקה, אתה חושב, כדי לפתור את הבעיות הכלכליות של השני. זה חמור מאוד, כי אדם צריך לפתור את הבעיות הכלכליות שלו על ידי עצמו. אבל זה טוב שיש צדקה כדי שיפגשו זה עם זה. מובן? ובסדום היה סירוב להיפגש עם השני. עד כאן זה מובן? אז אגב, היה פעם סיפור בווילנה. וילנה היה... גבאי הצדקה הלכו לגאון מווילנה, אמרו לו, אנחנו רוצים לעשות תקנה. שלא יהיו יותר קבצנים ברחובות, אלא שכולם יקבלו מקופת הצדקה המרכזית. ואז יבואו אל הגבאי וישאלו, וכל אחד יציג את מצבו, ויקבל צדקה לפי עניינו. אמר להם הגאון, תסתכלו בפנקס ועד ארבע ארצות. הלכו, חזרו, אמרו, הסתכלנו, לא כתוב שם כלום על הנושא הזה. שאל אותם הגאון, איזה ארבע ארצות הסתכלתם? אמרו לו, מה זה ארבע ארצות? זה פולין גדול, פולין קטן, וולין וליטה. אמר להם, לא לזה התכוונתי. סדום ועמורה, אדמה וצבועים. עכשיו, מה הוא התכוון הגאון? אמר, הוא לא יודע שזה יותר טוב מבחינת הסדר הטוב שיגישו דוחות על מצב כספי וכו'. כן, אבל חסר הממד האנושי. מה שהיה בסדום. לכן, לפעמים אנחנו קצת מוכנים לוותר על הרווח שהיה יכול לעלות מזה שלא תהיה צדקה בכלל, כדי לשמר את הפנים האנושיות של החברה. יש בזה משהו. יש אפילו הלכה. הרי כשמישהו בא לבקש ממך צדקה, לפי הדין, צריך לתת לו או לא? לכאורה לא. צריך לבדוק. לבדוק אם הוא צריך או לא. נכון? כלומר, אם הוא אומר, תנו לי בגדים, על המקום נותנים לו. למה? כי אדם הוא מסכן, הוא בלי בגדים, יתהלך, זה בושה. אבל הוא אומר, תנו לי כדי שאוכל לקנות במקולת. הוא אומר, בוא נבדוק מה ההכנסות שלך. ואם אתה לא בודק, אז הלכה אומרת, תיתן דבר מועט, פרוטה. למה? שנאמר, אל ישוב, דח, נחלם. כלומר, כדי שלא יתבייש. אבל רק מה שצריך, כדי שלא תהיה בושה. כן, הבושה שיש בדחייה. טוב, על כל פנים, בואו נמשיך בשאלה הראשונה. אז עכשיו ענינו על השאלה השנייה. אין, מדוע מסכת אבות, מדוע ענייני נזיקין, זה התמצית האידיאלית של בן אדם, לחבר. אבל מה זה המחלוקת הזאת, אם בכלל צריך ללמוד לעסוק בנזיקין, אבות או ברכות? פשוט מאוד. האידאל המוסרי של היהדות הוא שלושת הדברים האלה ביחד. כי הרי בין אדם ל, זה תמיד חוזר לאדם. כלומר, אם אתה לא תקין באחד מהבין אדם ל, זה סימן שגם בשני האחרים אתה לא תקין. איך כתוב? ואהבת ההמשך. לרעך. מה זה רעך? זה בן אדם לחברו. כמוך, זה בן אדם לעצמו. מה המשך הפסוק? אני השם, בן אדם למקום. אבל זה מין משולש כזה, שכל כותב גורר בעקבותיו את שני הכתבים האחרים. אבל, אז אם ככה, אז בכלל למה נחלקו שם החכמים בגמרא? פשוט מאוד. כל אחד, לפי נטיית נפשו, ראה איפה הקושי הגדול. מי שאומר בן אדם למקום, בשבילו בנייני בן אדם לחברו, זה לא שהם לא חשובים. הם מובנים מאליהם. כי זה לא מסובך בן אדם לחברו. זה למה זה לא מסובך? כי אני בדיוק כמו חברי. אני יודע מה הצרכים שלי, אני יודע מה הצרכים שלו. אז זה לא מסובך לקיים מערכת תקינה של בן אדם לחברו. גם בן אדם לעצמו זה לא מסובך. את עצמי אני מכיר טוב מאוד. יש לי בעיה עם זה. אז הקושי האמיתי זה בן אדם למקום. איך לקיים מערכת יחסים מוסרית, הכוללת גם את האינסוף ברוך. כן, בן אדם למקום, זה הרבה יותר קשה. עכשיו, החכם השני אומר, לא, בן אדם למקום, עם הקדוש ברוך הוא אני תמיד מסתדר. אל רחום וחנון, אני חוזר בתשובה למקום, הוא מקבל אותי. אין לי בעיה איתו. בן אדם לעצמו, אין לי בעיה, אני מכיר את עצמי. אבל החבר שלי הוא מקפיד. אני צריך לרצות אותו. יש לו רצון שהוא זולת הרצון שלי. לכן, השני אומר, לא, בן אדם למקום תעזוב, בן אדם לחברו זה הקשה. השלישי אומר, רגע, רגע, על מה אתם מדברים? בן אדם למקום, בן אדם לחברו זה בכלל לא בעיה. אתם יודעים למה? כי שניהם, גם המקום וגם חברו זה אחר ממני. אין לי בעיה להתייחס כראוי למי שהוא חוץ לי. הקושי זה עם עצמי. כאשר אני האויב של עצמי, אני לא יודע איך להתמודד עם זה. שמה האתגר הרבה יותר רציני. לכן אומר, בן אדם לעצמו ולא בן אדם למקום ולחברו. עד כאן מובן. לכן יש אחד שאומר ברכות, השני שאומר נזיקין, השלישי שאומר אבות. למה אנחנו פוסקים אבות? מי אמר שאנחנו פוסקים אבות? אנחנו לומדים אבות. אתה אומר שלא צריך ללמוד את הדברים אחרים? אלא אנחנו רואים שלאורך ההיסטוריה, הכיוון שנגע בעבודה המוסרית לרוב בני ישראל, היה בן אדם לעצמו. תיקון המידות. ולכן, רוב הספרים בענייני מוסר, הם מסביב למסכת אבות. עד כאן מובן? מה?
למה זה קרה?
כנראה שהעבודה המוסרית של האדם היא צריכה בעיקר להתרכז פה. כלומר, הניסיון כנראה מוכיח את זה. אז זה הניסיון. כן? יש לנו כן ספר אחד מרכזי בתורה שבעל פה בענייני מוסר, זה מסכת אבות. יש לנו ספר אחד מרכזי בענייני מוסר בתורה שבכתב, זה ספר משלה. ואחר כך, בתקופה הרבנית, יש לנו מספר ספרי יסוד. הספר היותר בסיסי, בתורת המידות, זה ספר חובות הלבבות. נכון? ספר חובות הלבבות. בעקבותיו נכתבו עוד ספרים רבים. יש, אפשר לעשות אפילו אילן של ספרי המידות, אבל חובות הלבבות הוא ספר היסוד. עד כאן ברור. מתוך כך, אני חושב שכבר ענינו בעצם על שתי השאלות ששאלנו. זה ברור. עוד בירור אחד נוסף, והוא, דבר שעסקנו בו כשלמדנו 8 פרקים, אבל כדאי לחזור עליו קצת. מהו המקור של המוסר? מאיפה אדם יודע מה טוב ומה רע? התשובה היא, כן, אני רואה שאתם למדתם טוב, הניסיון המצטבר של הדורות. כלומר, במהלך הדורות, האדם הלך וצבר יותר ויותר ידע בתחום המוסר. שאלת הטוב והרע הלכה והתבררה. ואז הופיע יותר ויותר באדם ההכרה המוסרית. ההכרה המוסרית באדם איננה הכרה טבעית. סתם אדם, הנטייה הראשונה שלו היא רעה, נכון? זה כתוב מפורש, בפרשת, קראנו את זה, לא? בפרשת נוח. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. זה נכון, מה זה מנעוריו, אומרים חז"ל? משעה שננער ממעי אמו. כלומר, ברגע שנולדת, יצר הרע. אז איפה יצר הטוב? איפה יצר הטוב? לפני שנולדת. כלומר, האדם בשורשו, בשעה שעדיין אין לו התמודדות עם החוץ, הוא ביסודו מזדהה עם הנשמה שלו. ברגע שהוא נפגש עם מלחמת הקיום, יצר הרע הוא הדומיננטי. רק בגיל 13 חוזר יצר הטוב. עכשיו, יוצא שהאדם מלכתחילה הוא זאב לרעהו. כן, יש ביטוי כזה בלטינית. האדם זאב לרעהו. איך אומרים את זה בלטינית? אומרים את זה בלטינית מה שאמרת? למה? הומו הומיני לופוס. מה? הומו הומיני לופוס, האדם לאדם זאב. ולכן לא צריך להיות נאיבי, כן? אנשים רוצים לטרוף אחד את השני. זה צריך לדעת. הטבע הבסיסי של האדם, הם רוצים לטרוף אחד את השני. יש מישהו הביא לי לאחרונה דברי הספורנו על נושא סדום ועמורה. כן, אברהם אומר, אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר. למה אברהם לא אמר, אולי כולם צדיקים. אולי יש קצת רשעים. אומר הספורנו, זה אברהם לא שאל, כי הוא ידע שכיוון שזאת עיר, אז ברור שרובם רשעים. מובן. כלומר, החברה האנושית היא רעה. מה? החברה האנושית היא רעה. אם אתה תבטל ליום אחד את המשטרה מאיזה עיר, בכל מקום שהוא בעולם, מה יש לך למחרת? אונס, רצח, שוד, הכל. מה? מה יש בפריז? מה היה? פריז זה היה פעם. היום יש פריז? אז כן, יש נטייה רעה באדם, אבל על גבי זה ישנה הכרה נוספת, היא ההכרה המוסרית. מאיפה באה ההכרה המוסרית באדם? זאת הערה של נשמתו בתוך הטבע הנפשי שלו. כלומר, יש נשמה, נפש. לא אותו דבר, נכון? הנפש זה בא מהטבע, הנשמה זה בא מהעליונים. ויש חדירה, איזה מין הערה, הקרנה, אפשר לקרוא לזה, של הנשמה בתוך נפש האדם, וזה מה שיוצר את ההכרה המוסרית. אז עם הדורות, ההכרה המוסרית הלכה וצברה לה נקודות. יותר ויותר התפתח מה שנקרא דרך ארץ. כן, אמרו חז"ל, דרך ארץ קדמה לתורה. נכון? דרך ארץ קדמה לתורה. כמה זמן היא קדמה לתורה? אומרים חז"ל, 26 דורות. כלומר, מאדם הראשון ועד משה רבנו, העולם התנהג בלי תורה, התנהג לפי דרך ארץ. כאשר הצליחה דרך ארץ, אז ניתנה התורה. זאת אומרת, היא הצליחה, היא הצליחה במשפחה של האבות. המשפחה של אברהם, יצחק ויעקב, השיגה את האידאל המוסרי היותר עליון של האנושות, ואז יכלה התורה להינתן. יכולה התורה הייתה להינתן. זה חשוב להבין את זה, שהיסוד המוסרי מקורו מן הנשמה האנושית, ולא מן התורה. מדוע אני אומר את זה? בגלל שהדתיים רגילים לומר דבר שהוא פשוט לא נכון, והוא שאת המוסר אנחנו לומדים מהתורה. ואז יש פה שאלה גדולה. הלו, אם המוסר בא מן התורה, כיצד אפשר לצפות מן הגויים להיות מוסריים? הרי אנחנו מדברים על זה בהרבה מקומות, שהמוסר זה דבר שאנחנו מצפים מכל אדם על פני כדור הארץ. אין אדם שפטור מלהיות מוסרי. והנה, התורה ניתנה לישראל ולא לגויים. אז איך יש אליהם תביעה להיות מוסריים? כן.
המוסר של הגויים והמוסר של
ישראל. המוסר של הגויים והמוסר של ישראל זה אותו מוסר. זאת אומרת, כמו שאתה אומר יפה, כלומר, התביעה המוסרית היא אותה תביעה. אדם אסור לו להיות רע. אסור לו לרצוח, אסור לו לנאוף, לגזול.
למה
הגויים
לא רעים? כי זה לא מסתדר עם החברה.
אתה אומר, לא, יש גם אידאל מוסרי אצל הגויים. יש גויים בעלי הכרה מוסרית עליונה מאוד. עיין למשל, הספר שכתב קונפוציוס, מאמרות קונפוציוס. מה זה קונפוציוס? הסיני, קונפוציה. האחד סיני, קונפוציה. כתב ספר, או למשל, ספר האתיקה אל ניקומקוס, מאת אריסטו. או למשל, מאמרות אשוקה. בהודו. כל הספרים האלה, אני מביא דווקא בכוונה ספרים קדמונים, של אנשים שלא הכירו את תורת משה, והם מלאים בהכרה מוסרית עליונה. לכן אתה לא יכול להגיד שזה רק תועלתי, אוטיליטריסטי, בגלל שצריך. מה? ואצל היהודים? עכשיו, ברור, אם התורה... אם חז"ל אמרו שדרך ארץ קדמה לתורה, אז מתכוונים ברצינות בדבר הזה. אנחנו בסדר גם. בצד הסגולה אין בעיה. כן. בצד הסגולה אתה צודק. בצד הסגולה. עכשיו, כי בכל אדם יש יצר הרע. שמעת על זה פעם על היצר הרע?
זה לא כל דבר כמו של הגויים. אנחנו נשוות אחד לגויים.
בסדר. כן.
אפשר להגיד שזה לא...
אז למה חז"ל אמרו 26 דורות?
יכול להיות שזה גם בזמן, אבל גם
בזמן. אז זה גם מצד הזמן.
אבל הרב אמר עד אברהם, עד אברהם זה 20 דורות.
אני לא אמרתי עד אברהם. אני לא אמרתי עד אברהם. אני אמרתי עד משה. כן. זאת אומרת שהמוסר מקורו מהכרה מוסרית. עליונה, שבנשמת אדם. אלא שיש בעיה, הרבה פעמים, של הגדרה. הדתיים מאוד אוהבים את זה. הם אומרים, איך אתה יכול לקבוע גבולות? נכון, קשה לקבוע גבולות. אבל עצם העיקרון, הוא בא מן ההכרה המוסרית העליונה של נפש האדם. יותר גרוע מזה. אם אדם ניגש ללימוד תורה, בלי הכרה מוסרית תחילה, התורה תגרום לו נזק אדיר. ולכן, עדיף שאדם כזה לא ילמד תורה. זה הלכה מפורשת. תלמיד שאינו הגון, אין מכניסין אותו לבית המדרש. אז זה אינו הגון, יש לו מידות רעות, זה הכוונה. לא מכניסים אותו לבית המדרש. למה? כי בית המדרש רק יקלקל אותו יותר, הוא ישתמש עוד בתורה, בעוצבה שהתורה נותנת. נעשות אותה סם המוות, כן? זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם המוות.
אז מה,
אין
לו תקנה?
ועוד איך יש לו תקנה? נלמד אותו דרך ארץ. לכן בכל ישיבה יש קודם כל מכינה של דרך ארץ, לפני שלומדים תורה. איזה מכינה? יש מבחנים שעושים בהתחלה, קוראים לזה ראיון קבלה. כן, אתה מגיע לרב שמקבל אותך לישיבה, דבר איתך ככה, לכאורה הוא לא... סתם שואל כמה שאלות, כמה אחים יש לך, מאיפה אתה בארץ, מה מספר הטלפון שלך וכו'. וכו'. זה נראה לך שהוא שואל שאלות תמימות, ובעצם הוא בוחן את האישים שלך. קרה לי פעם, הגיע בחור למכון מאיר, מישיבה קדושה. ישיבה כמו שצריך, לא? ובחור בן... האמת היא זה המקרה די חריג, הוא היה בן 16 וחצי, 17, משהו כזה. בכלל לא מקבלים כאלה צעירים. אמרו לי, טוב, תבדוק. אמרתי לו, טוב, אתה רוצה, מה אתה רוצה לעשות פה? הוא אומר, אני רוצה ללמוד תורה. ומה אתה מתכוון לעשות במהלך החיים שלך? הוא אומר, אני רוצה ללמוד תורה. יפה, לא? שאלתי לו, ומה עם הצבא? צבא? לא. לא, לא, לא צבא. אמרתי לו, אבל זה העם שלך. אתה לא רוצה להגן עליו? הוא אומר, לא אכפת לי. וואו. אם הוא היה אומר, אני חושב שלימוד תורה זה יותר חשוב מהצבא. כי עם ישראל ינצח רק אם יהיה לו תורה. או, אני חושב שאסור ללכת לצבא, כי בצבא מתקלקלים. או כי הציונות זה טרף. או כל מיני דברים כאלה. שאומנם אני לא מסכים איתם, אבל הם מורים לפחות על דעה שאיננה אדישה לגורל זולתו. היה בסדר. אבל הוא אמר לי, לא אכפת. אתה לא יכול ללמוד פה, כי חסר לך מידה בסיסית בנפש. ואז לא קיבלתי אותו למכון מאיר. אחר כך סיפרתי את זה לאיזה רב חרדי שאמר לי, איך עשית את זה? אם אתה חושב מקולקל, היית צריך להכניס אותו לבית המדרש ואז לתקן אותו. הפך דברי הגמרא. אמרתי, תראה, אין בעיה, אני בטוח שיש ישיבה שקיבלה אותו. בסדר? אבל בעיקרון, בכל ישיבה, יש מכינה של דרך ארץ. אגב, המכינה הזאת היא קיימת לפי ההלכה בצורה פשוטה עד גיל 13. כלומר, 13 שנים שבהם אין שום חיוב נורמטיבי על האדם לקיים מצוות. זה מדהים. אם המצוות זה כל כך חשוב, איך התורה ויתרה על 13 שנות קיום מצוות ו-12 שנות קיום מצוות לבנות? כן? זה פשוט לא יאומן. כנראה שהתורה חושבת שאתה צריך לעשות משהו אחר באותו זמן. יש בנייה שצריך לעשות, של האישים. לא, זאת אומרת... נכון, אז אמרו ככה, תלמיד שאינו הגון, אין מכניסין אותו לבית המדרש. למה לא אמרו, אין מלמדין אותו? אז אני, תלמיד שאינו הגון, אין מלמדין אותו. אבל לא אמרו את זה. אקראי. אמרו, לא אמרו, לא מלמדים אותו, אלא אמרו, אין מכניסים אותו לבית המדרש. לא, אין, אז מה זאת אומרת? שכן מלמדים אותו, אבל איפה? מחוץ לבית המדרש. מדוע? כי אם אתה מלמד אותו בתוך בית המדרש, הוא לא מכיר בזה שיש משהו שאצלו צריך תיקון. יש לגיטימציה. מה שאין כן, אם אתה אומר לו, תשמע, אנחנו רוצים ללמד אותך, אבל יש בעיה, אתה לא יכול להיכנס עדיין. אז הוא שם על ליבו לתקן. או? עכשיו, לגבי מה שאתה שואל, הסיפור הזה בגמר עם רבן גמליאל, הכניסו או לא הכניסו? באמת יש שאלה שמה לגבי מה המסקנה של הגמרא, זה לא ברור, מי צדק שמה, באמת לא ברור. אבל השאלה בגמרא הייתה עד כמה לבדוק את התלמיד, זה השאלה. כלומר, זה רבן גמליאל אמר, כל מי שאין תוכו כברו על ייכנס, אז לא נכנסו, כן? הוא יחמיר יותר מדי בבדיקות. ההנחת היסוד של החולקים על רבן גמליאל, זה רבי אלעזר בן עזריה, אמרה, מלכתחילה אתה דן אותו ככשר. מן הסתם הוא בסדר. כן, יש הרי ביטוי בגמרא במסכת סנהדרין, כל המונע הלכה מתלמידו, זה הלכה כמונה לימוד תורה. הלכה זה ביטוי כללי ללימוד תורה. כל המונע הלכה מתלמידו, כאילו גוזלו מנחלת אבותיו, שנאמר, תורה ציווה לנו משה ומורשה קהילת יעקב, מורשה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית. כך אומרת הגמרא. שואל המהרש"א, המהרש"א על הסוגיה, שואל נריה, למה בכלל שאדם ירצה למנוע תורה מתלמידו? זה ביטוי קשה מאוד. כל המונע הלכה מתלמידו. אז בכלל לא תלמיד חכם. אדם שלא רוצה ללמד תורה, הוא עבריין. אדם יודע תורה, חייב ללמד אותה, נכון? יש מצווה ללמוד וללמד. אז איך יכול להיות בכלל, מה זה הציור הזה, שהגמרא צריכה לבוא לתת מוסר לאותו תלמיד חכם, להגיד לו, אתה לא בסדר שאתה מונע. אלא מה עכשיו אומר שמדובר, שהתלמיד חכם חושב שהתלמיד לא ראוי. אז יכולה, אם הוא לא ראוי, זה בסדר שלא מלמד אותו. אלא הכוונה, אומר המהרש"א, במקרה של ספק. יש צד לומר שהוא הגון, יש צד לומר שהוא לא הגון. ולכן הוא מונע, זה אומרת, כל המונע הלכה מתלמידו כאילו גוזלו. כלומר, אתה צריך ללכת לכולה ולא לחומרה. זה מה שאומר המהרש"א. אז זה בדיוק הוויכוח עם רבן גמליאל שם. שרבן גמליאל קצת הגזים לפי מי שמבקר אותו. הגזים בבדיקות. אבל אם ברור, גם לרבי אלעזר בן עזריה, שהתלמיד לא בסדר, הוא לא יכניס אותו. כן, בבקשה. זאת שאלה יפה, אבל מה היא קשורה לנושא שלנו? זה נושא לשיעור אחר. לשיעור שנתתי לפני שעתיים במכון אורה, לא? לא, באמת, אני לא הבנתי מה הקשר בין השאלה לבין הנושא. מה? לא, אבל זה משהו אחר. אמרתי, אם אדם אין לו דרך ארץ, זה לא שהוא יבין את התורה לא נכון. הוא יבין אותה נכון וישתמש בה לרעה. זה הכוונה. עכשיו אני מבין את הקשר של השאלה עם הנושא. זאת אומרת, למשל, אם ניקח אדם ש... למשל, לא מרגיש שלדבר רע על חברו זה רע. הוא לא חושב שלדבר, הוא לא רואה כל בעיה. אז מה אם אני אמרתי משהו רע עליו? הוא לא מרגיש בזה בעיה. אבל מצד שני, הוא קרא בשולחן ערוך, יש הלכות לשון הרע. חפץ חיים של החפץ חיים. אז הוא אומר, טוב, אני רוצה להיות בסדר עם ההלכה, אני לא מתכוון לעבור עבירות. אז הוא אומר, הוא מסתכל, הוא לומד את הספר חפץ חיים, אומר, מעניין, מה כתוב בספר הזה? האם כתוב שם שאסור לדבר לשון הרע? התשובה היא לא. כתוב שלפעמים זה אסור, שלפעמים זה מותר, ושלפעמים זה מצווה. כן? על כמו כל דבר. האם זה בסדר להרוג אדם לפי ההלכה? תלוי. לפעמים זה אסור, לפעמים זה מותר, לפעמים זה מצווה. כלומר, צריך לדון, בגופו של עניין. אז הוא מתחיל, הוא הופך להיות המומחה העולמי לכל המקרים שבהם מותר לדבר לשון הרע. ואז הוא פותח, למשל, למשל, דוגמה פשוטה, אין איסור לשון הרע כלפי גוי. על גוי אין איסור לדבר לשון הרע. אז הוא פותח עיתון רכילות בסין, בעיר קטנה, 5 מיליון אנשים. יש לו עכשיו 5 מיליון בני אדם, שהוא יכול לדבר עליהם לשון הרע יומה ולילה, והוא לא עובר אפילו על הלכה אחת של החפץ חיים. הוא בסדר גמור. הלכתית הוא נקי, נפשית הוא מושחת. בסדר? זאת אומרת, זה ברור שההכרה צריכה לגדול. אז הוא הבין נכון את התורה. הוא לא טעה. הוא יודע שמותר לדבר לשון הרע לגוי. אבל הוא משתמש את זה לרעה. מובן? זה כתוב בשולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב שאסור. הוא צריך קודם כל לפתח את ההכרה של הטוב ושל הרע. כלומר, זה בעצם, הוא צריך באמת להתחכך עם ההכרה המוסרית שנמצאת בחברה. ככל שהחברה שבה הוא נמצא יותר נעלה, כך הוא סופג את זה יותר. מובן? לכן, קשה מאוד באמת לקניבל, לאדם שגדל בחברה של קניבלים, להכיר בזה שקניבליזם זה רע. קשה לומר. אבל גם קניבל קטנצ'יק יכול להבין מה זה כיבוד אביהם. נכון? אז למשל, בכפר של קניבלים, מביאים ארוחת צהריים מהכפר הסמוך. מבשלים והכל. מתיישבים זקני השבט. ומקובל שלזקן ביותר נותנים את החלק הכי טוב, את המוח. מביאים לו ראשון. בא החצוף הזה, חוטף את המוח ואוכל לפני כולם. אז הוא יהיה קינוח. זאת אומרת, לא, זה לא בסדר. מה זאת אומרת? איפה הכבוד? איפה דרך ארץ? כלומר, עכשיו שימו לב שיש פה בעיה, כי המסגרת הכוללת היא מושחתת מאוד. אבל יש הכרות מוסריות שגם במסגרות היותר מושחתות יכולות לקלוט את זה. ערכים כלשהם. איזה ביצבוץ. זה עוד לא אומר שאנחנו נתייחס אל החברה הקניבלית כלראויה בכלל ליחס. אבל זה מראה שההתחלות של הדברים האלה נמצאות כבר שם. אפילו בעולם החי. מה? כן, בבקשה. ודאי. המקור הוא אלוהי. הוא נמצא בנשמת האדם. והנשמה של האדם מבצבצת. מובן? דווקא בגלל שיש נשמה כזאת באדם, יכולה התורה גם להינתן לאדם. אם לא היה יסוד נשמתי, מאיפה התורה הייתה יכולה לחדור לתוך נפש האדם? כן. למה אנחנו בכל זאת מחייבים את הילדים? כן, אבל זה החיוב של האבא, כדי להכין אותו למה שאחר כך. רמח"ל, הרמח"ל אומר את זה. הרמח"ל בספר דרך עץ חיים, הקדמה לקלחת החוכמה, מודפס בסוף מסילת ישרים בחלק מהמדורות. הוא אומר שכל מצוות החינוך לילד זה לא בשביל לחנך אותו, אלא זה בשביל להכשיר אותו לתקופה שאחר כך. ולכן אין חיוב על הילד. כלומר, גם הילד, כשמחנכים אותו ואומרים לו תעשה כך ותעשה כך, הוא יודע שהוא לא חייב. כן? כי... לא, זה לא לידי לימוד תורה. מפתחים את לא, בכלל לא. כדי לפתח את הרגישות המוסרית אצל הילד, הוא פשוט צריך לחיות אצל האבא שלו. עשר פעם, הרב רמר, זכרונו לברכה, לימד בישיבה לצעירים של מרכז הרב. אז הוא שאל את הרב צבי יהודה, תגיד, כבוד הרב, איך מלמדים בחודש אלול על התשובה? הוא אמר, אין שום בעיה, שהרבנים יחזרו בתשובה. הוא לא אמר, תלמדו שערי תשובה של רבינו יונה, אורות התשובה של הרב קוק, הוא לא אמר את זה. שהרבנים יעשו תשובה. זה האופן שבו מחנכים. כן, בבקשה. זו שאלה יפה מאוד. לפי זה בכלל לא מובן מדוע ישנן מצוות מוסריות בתורה. נכון? בסדר? זו שאלה יפה. התשובה, קודם כל צריך לראות איפה התורה בעצמה שאלה את זה, היא שאלה את זה. כתוב כי ישאלך בנך מחר למור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם. איפה השאלה הזאת מופיעה? לא. אמרתי כי ישאלך בנך מחר למור, מה העדות והחוקים? בהגדה שלי לא כתוב כי ישאלך מנחה מחר למור. לא, לא, בדברים. בפרשת ויתחנן, נכון? בפרשת ויתחנן כתוב, הנה, אפשר לקחת אפילו חומש. ויתחנן בפרק פרק ו', פסוק כ', כי ישאל לך בנך מחר למור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם? מה פירוש השאלה? הוא שואל פה שאלה מורכבת, הילד הזה. מה העדות והחוקים והמשפטים? מפרש הרשבץ, רבי שמעון בן צמח, מגדולי הראשונים, בהתחלה בספרד, אחר כך בצפון אפריקה, שואל, בפירושו להגדה של פסח, הוא מסביר, יש שלושה חלקים במצוות התורה. יש עדות, יש חוקים, יש משפטים. העדות זה אותן מצוות שבאות להעיד על משהו. למשל השבת, היא מעידה על מעשה בראשית. חוקים זה מצוות שהטעם שלהם לא ברור. למשל, קורבנות. זה הטעם נעלם. לא אמרתי שהוא לא קיים, אבל הוא נעלם. חוקים. מה זה משפטים? זה מצוות שטעמן גלוי, כגון לא לרצוח. או לא לגזול, או צדקה, או כיבוד אב. ואז מסביר הרשב"ץ שהילד הזה הוא אפיקורס. הוא בא להרער על כל התורה כולה. הוא אומר, העדות? מי אמר שמה שאנחנו מעידים זה נכון? חוקים? בשביל מה לעשות מעשים שלא מבינים אותם? משפטים? לא צריך תורה בשביל זה. עד כאן השאלה השלישית, שהיא השאלה שלך. נכון? אתה איתי? אהו, שואל אותך. המשפטים, כן, המשפטים זה המצוות שמלא מבינים אותם, אז גם בלי תורה היינו עושים את זה. עד כאן שלושת השאלות האפיקורסיות של הבן, שאלות טובות. מה התשובה של התורה? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם? מה התשובה? יפה. ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, והוציאנו השם ממצרים ביד חזקה, והייתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים בפרעה ובכל ביתו לעינינו. מה זה? זה כנגד העדות. אתה שואל, איך אנחנו יודעים שמה שאנחנו מעידים זה נכון? תשובה, כי היינו שם. ואותנו הוציא משם, למען אביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. לכן אומר, התשובה לשאלה הראשונה של החכם, הבן החכם זה הבן, זה, אתה שואל על העדות, מניין שזה נכון? כי אנחנו לא מעידים על דברים שלא היינו בהם, אנחנו מעידים על דברים שאנחנו נכחנו בהם. לגבי השאלה השנייה, החוקים, בשביל מה עשר מעשים שלא מבינים? הוא אומר, האבא עונה לו, מעשים שאתה לא מבין, הם נותנים לך מידה בנפש, שהיא מידת היראה. איך כתוב? ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה, זו השאלה השנייה של החכם, ליראה את השם אלוהינו. כלומר, על ידי זה אתה קונה מידה, כי אם היית מבין מלכתחילה, לא היית קונה את מידת היראה, היית קונה את מידת האהבה. אבל יראה, דווקא על ידי שאתה עושה מעשה של משמעת. אתה לא מבין למה אתה עושה בכל זאת. אין? מה שקרה, ליראה את השם אלוהינו, לטוב לנו כל הימים לחיותנו כהיום הזה. ומה עם השאלה השלישית? זאת שאלתך. כן? מדוע לעשות מעשים? ומדוע לצוות על דברים שממילא היינו עושים אותם מעצמנו? וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני השם אלוהינו כאשר ציוונו. כלומר, אם אני מקיים איסור לא תרצח רק מצד המוסר הטבעי, אז מה שאני קונה זה מדרגה מוסרית. מה? אבל, ואז אין לי דבקות באלוהים, אין לי דבקות אלוהית. אם אני מקיים את זה בתור מצוות השם, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא, שאפילו דברים שהייתי עושה ממילא, הוא נתן לי אותן כמצווה, כדי שיקבל עליהם שכר כעושה מצווה, זאת אומרת דבקות אלוהית. אז היה חשוב לי להראות שזה כתוב בפסוקים, השאלות והתשובות האלה. עד כאן להיום, שלום. אגב, בשבוע הבא, השיעור יתחיל ב9 ו4 דקות. כל טוב.